טוב, שלום רבותיי. אנחנו באמצע לימודנו במידת הזהירות, את מידת הזהירות. סיימנו בפעם הקודמת את פרק ב' והגענו לתחילת פרק ג'. רק להזכיר לעצמנו את מה שכבר אמרנו, שכל מידה שהרמח"ל מדבר עליה, הוא מדבר עליה מארבעה צדדים. צד ראשון, זה פרק ב' אצלנו לגבי מידת הזהירות, הגדרת המידה בביאור מידת הזהירות. מהי המידה הזאת? מידה מלשון מדידה. מה ההגדרה של המידה? מה המטרה שלה? ומה גבולות הגזרה שלה? בסדר? אז זה יותר ההגדרה העקרונית. באופן עקרוני אמרנו שמידת הזהירות היא מלשון זוהר. כלומר, לגלות את הזוהר האלוהי בתוך המציאות החיים שלנו, על ידי גבולות גזרה שנקראים זהירות. כל מה שדיברנו כאן על פי הפרק הזה. אז החלק הראשון זאת הגדרת המידה, זה פרק ב'. החלק השני שנתחיל היום, זה החלקים של המידה הזאת. כל מידה יש לה חלקים, גם מצד העמידה וגם מצד ההופעות שלה דרך האדם במציאות. פרק ד', החלק השלישי, זה הדרך המעשית לקנות את המידה הזאת. אצלנו פה בפרק ד', בדרך קניית הזהירות. והחלק הרביעי, זה המפסידים שיכולים לגרום לנו לא לקנות את המידה הזאת, להפסיד אותה. בביאור מפסידי הזהירות והחכה מהם. אם כן, כל מידה, הרמח"ל עוסק בה בארבעה צדדים. א', הגדרת המידה, ב' חלקי המידה, ג' דרך הקניין המעשית לקנות אותה, וד' לדעת מה יכול להפסיד אותנו מלקנות אותה. בסדר? אז אנחנו הגענו עכשיו לחלק השני, אחרי שהגדרנו את המידה, מהם החלקים של המידה. עכשיו אני רוצה לחזור לנקודה שגם הזכרנו אותה בתחילת ספר מסיעת ישרים. אמרנו שאפשר ללמוד את ספר מסיעת ישרים בשלוש רמות, ששלושתן אמת. הרמה החיצונית שאפשר ללמוד את ספר מסיעת ישרים כספר מעשי. נקרא לזה בשפה ישיבתית, ספר הלכתי. מה לעשות? למשל, המשפט הראשון בפרק הזה, פרק ג', הוא יכול להילמד בצורה מאוד מעשית. למשל, הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתיים אין ההשקפות הצריכות לו. האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו אדם והרע האמיתי שנוס ממנו. קודם כל תסדר לעצמך את עולם התודעה. אחר כך, והשנית על המעשים אשר הוא עושה, תבדוק את המעשים שלך. האם הם מכלל הטוב או מכלל רע? ואיך תבדוק? בשעת מעשה ולא בשעת מעשה. ממש הדרכות מעשיות. כשאתה עושה את המעשה, שים למה אתה עושה. לפני שאתה עושה את המעשה, אחרי שאתה עושה את המעשה, שים למה אתה עושה. הספר מסיעת ישרים יכול ללמד באופן כזה שהוא ספר פרקטי. ספר מעשי ממשי. זה הצד החיצוני של ספר מסיעת ישרים. מבחינת, כאילו, מבחינת ספר הלכה. אבל בעומק הביטוי המעשי, יש קודם כל, הייתי אומר, הממד המוסרי, ההגדרה המוסרית של הדברים. זה התוכן היותר פנימי של ספר מסיעת ישרים. וספר מסיעת ישרים יכול ללמד לא רק כספר הלכה או כספר מוסר, אלא גם כספר אמונה. והוא צריך ללמד כספר אמונה, זאת אומרת, מה הרעיונות הרוחניים הגנוזים כאן. אחר כך, איך זה מתלבש בנפש המוסרית שלנו, אחר כך, איך זה מופיע באופן פרקטי בחיים המעשיים שלנו. בסדר? אז פה בפרק הזה, בחלקי הזהירות, יש לנו משימה. המשימה היא לא רק לתרגם את מה שהרמח"ל אומר, לעניינים מעשיים פרקטיים, אלא גם להבין את השורש הנפשי המוסרי, ובוודאי את השורש הרוחני האמוני. בסדר? אז בואו נתחיל. הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתיים אין ההשקפות הצריכות לו. דיברנו כבר כמה פעמים שהרמח"ל כתב את הספר הזה, כמו שהוא בעצמו אומר, כי הוא ראה שאנשים לא מפקחים על עצמם. זאת אומרת, לא שמים את השכל כמנהל המערכת המוסרית והמעשית של החיים שלהם. אלא הרגשות, הדמיון, הלחץ החברתי וכו'. זה מה שגורם לאדם כביכול לנוע על ציר החסידות, עד כדי כך שכמו שבזמנו ראינו במידת החסידות פרק י"ח, הרמח"ל אומר דברים חמורים מאוד. מה אנשים חושבים שזה חסידות, איך הם מתנהגים מתוך המחשבה המוטעת הזאת, ומה ההשלכות החמורות והנזקים הנוראים של חוסר ההתבוננות והעיון והלימוד השכלי. אז אומר הרמח"ל, קודם כל, אדם רוצה להיות זהיר, זה לא פרקטיקה. תלך ותיזהר לו להתקל בכיסא כי תיפול. אתה רוצה להיות זהיר, אתה קודם כל צריך להיות מפקח. מפקח הכוונה, אדם שהשכל מנהל אותם, את החיים. גם מנהל את המערכת הנפשית שלו, וגם מנהל את המערכת הגופנית, המעשית שלו. אז הרוצה לפקח על עצמו, כלומר, אדם שלא רוצה לפקח על עצמו, כשהכלי הפיקוח הוא השכל, אין לו סיכוי להיות זהיר. אולי טכנית הוא יתנהג בווריאציות מסוימות, בסיטואציות מסוימות הוא יתנהג בזהירות. יכול להיות, אבל הוא לא זהיר באמת. כי מידת הזהירות, כמו כל מידה אחרת, היא חייבת את הבירור העיוני השכלי, את הבירור הלימודי. לכן, הרוצה לפקח על עצמו, אדם שרוצה להיות זהיר, הוא צריך לפקח על עצמו. והפיקוח שהוא צריך לפקח על עצמו, הוא לא רק פיקוח פרקטי-טכני, לשים לב טכנית מה הוא עושה, אלא להבין את המשמעויות של מה הוא עושה. ולכן הרמח"ל לא פלא, מיד יפתח בעולם התודעה. הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתיים הן ההשקפות הצריכות לו. א', אז א', כדי להיות זהיר, אתה צריך להיות מפקח על הזהירות. ב', הפיקוח הוא דרך הכלי השכלי שבאדם. יפה. אז מהו הפיקוח הזה? מה הוא כולל? הוא כולל שניים. א', האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. עוד פעם, המילה התבונן היא מילה שכלית. כמו המילה פיקוח היא מילה שכלית. המילה ללמוד, לעיין, להשכיל, להחכים וכו', אלה מילים שכליות. לכן תמיד הרמח"ל לדבר על השכל, רק כדי שנזכר, כי אולי שכחנו. ברשותכם, תסתכלו רגע בהקדמה. הוא חוזר על זה בהרבה מאוד מקומות, ושם הוא מדגיש מאוד. תסתכלו למשל בסוף העמוד הראשון. למה באמת אנשים לא חסידים, לא מתנהגים מחסידות? ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. ושלא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו כל אלה הדברים האלה. אז למה לא עושים את זה? אך מה שלא ירבו לעיין עליו, הוא בפני רוב פרסום הדברים. אז צריך לעיין. וגם הפסקה הבאה. החכמים חושבים שלא צריכים לעיין, למיעוט עיונם בו, ובלתי החכמים למיעוט השגתם אותו. לא מעיינים כפי שצריך לעיין. אז העניין של העיון והלימוד והבירור והבינה, ההתבוננות והפיקוח, זה היסוד, זה הייתי אומר, נקודת המוצא של ספר מסילת ישרים. לא יכול להיות אדם חסיד אם הוא לא מתבונן. כמו שראינו במידת החסידות בפרק י' ח', מי הוא חסיד? אומר הרמח"ל, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. אין אדם יכול להיות חסיד אם הוא לא עמל בתורה. וכשהוא עמל בתורה, הוא שם את עולם התודעה, את עולם הערכים על פי השכל, בפרונט, כמרכז הכובד, כנקודת המוצא. לכן קודם כל, אם אדם רוצה להיות זהיר, קודם כל צריך להגדיר לעצמו שכלית. מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי. האחד שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. כמובן צריך לשים לב כאן, שהרמח"ל חוזר על המילה אמיתי פעמיים. מה היה רע אם היה כותב? האחד שיתבונן מהו הטוב שיבחר בו האדם, והרע שינוס ממנו. אלא כנראה שיש טוב שהוא לא אמיתי, ויש רע שהוא לא אמיתי. אפשר להבין את זה בשני אופנים לפחות. אופן ראשון, כך צריך להבין, שלפעמים אנחנו מגדירים לעצמנו את הטוב לא כפי הטוב באמת. למשל, הרב כותב בספר מוסר אביך שכדי להגדיר את הטוב, אנחנו צריכים להגדיר את הטוב בפנימיותו, לא את הטוב בחיצוניותו כפי שהוא נראה. אז יש טוב שהוא טוב חיצוני, ככה זה נראה לנו במבט ראשון. אבל קצת יותר מעיין, קצת יותר מברר, קצת יותר מדייק, רגע, הטוב הזה הוא לא טוב. נכון? יש לי יום חופש מלימודים. זה נשמע טוב, סבבה. יפה, עיינתי בזה 10 שניות, רגע. חופש זה פוטנציאל סופו מלסתם את הבריאות. אם הוא שבטל. אז הנה, השקפה ראשונה לאיזושהי סיטואציה שהיא טוב, אחרי מבט מחודש, מדבר לך שזה לא כל כך טוב. אז קודם כל, הטוב האמיתי הוא טוב שנובע מתוך ברור, לא הטוב החיצוני כפי שהוא נראה בעיניים ראשונות מבחוץ, אלא הטוב הפנימי כפי שהוא מתברר בעומק. המבט הפנימי, יפה. זאת הבנה ראשונה. אז טוב חיצוני לא ייקרא דווקא טוב, אלא טוב פנימי. ב', יכול להיות שהרמח"ל כאן מתכוון, ונראה לי שכן, שיש טוב אנושי ויש טוב אלוהי. הטוב האנושי הוא טוב, אבל הוא טוב כל זמן שהטוב האלוקי מסכים איתו. אבל אם הטוב האנושי סותר את הטוב האלוקי, או הרע האנושי סותר את הרע האלוקי ולהפך, אז זה לא טוב ולא רע. הרב במוסר אביך אומר, שיש, סליחה, במידות אביך, ערך חופש, לימוד הבר שלהם לגבי חופש הדעות, הוא אומר שכדי להחליט איזה דעה יכולה להיות בפסיפס הדעות, היא צריכה לעבור שני מסננים. מסנן אחד הוא קורא לזה טוב ורע, מסנן שני הוא קורא לזה קדוש ותמה. טוב זה מה בני אדם מבינים בשכלם שהוא טוב. קדוש זה מה אלוהים אומר שהוא טוב. רע זה מה בני אדם מבינים בשכלם שהוא רע. תמה זה מה הקדוש ברוך הוא אומר שזה רע. יפה, אם הטוב האנושי מתאים לקדוש האלוהי, מצוין. ואהבת לרעך כמוך, יפה. המוסר הטבעי, השכל האנושי אומר לך זה טוב, והקדוש ברוך הוא אומר לך זה טוב, מצוין. לא תרצח. הנפש המוסרית שלך, השכל האנושי שלך, הגיוני שלך אומר לך זה רע, והתורה אומרת לך זה רע, מצוין. אז אם הטוב והקדוש על אותו ציר, והרע והתמה על אותו ציר, נפלא. אבל לפעמים זה לא ככה. לפעמים מה שיראה לבני אדם כטוב אנושי, זה תמה. תכף ניתן דוגמה. ולפעמים מה שיראה לאדם כרע אנושי, זה קדוש. אלוהי. ניקח שתי דוגמאות. בסדר? בוא ניקח דוגמה. אומר הרב גם במידות הראייה בערך צניעות. אני מצטט. מידת האהבה והידידות הייתה ראויה להיות שווה בין המינים. זאת אומרת, בן אדם הוא יצור חברתי. אחד מהביטויים החברתיים שלו זה שהוא עוזר לחבר בעצרה, במצוקה, יפה. איך אתה עוזר לחבר בעצרה? קודם כל עצם זה שהוא בכלל יודע שאתה קיים בעולם, שהוא לא לבד, יפה. ב' אתה יכול לתת לו עצה טובה. ג' אתה יכול גם לחבק אותו. המגע הפיזי בין בני אדם הוא מאוד חשוב, נכון? מגע פיזי יכול הרבה פעמים להיות הרבה יותר מועיל מאשר דיבור, יפה. אז תגידו, אז למה בין אדם לזכר לאדם זכר, או בין אדם לקבע לאדם לקבע, כשפלוני נמצא במצוקה, או פלונית, אז אלמוני לפלוני ואלמונית לפלונית יכולים גם לבטא את החברות, את הדאגה, את העזרה, גם במגע פיזי. אבל כשזה מגיע לבינו לבינה, בין פלוני לאלמונית, או בין אלמוני לפלונית, פה פתאום הלכות צניעות. למה? זה לא מוסרי. הטוב האנושי אומר לך, תהיה משענת לכל אדם בעצרתו, ואחת המשענות שיכולות לעזור זה גם המשענת הגופנית. למה לא? אומר הרב, מידת האהבה והידידות הייתה ראויה להיות שווה בין המינים. אז לכאורה כל הגבולות של הלכות צניעות זה לא מקביל, לא תואם לטוב האנושי. פה אתה רואה שהטוב האנושי הוא תמה. התורה אומרת לך, עצור, עצור, גבול צניעות לפניך. עכשיו צריך ללמוד למה באמת זה לא טוב. אז הנה דוגמה שלא תמיד מכל משהו טוב אנושי הוא גם קדוש אלוקי. פה הטוב האנושי הוא תמה אלוקי. עכשיו דוגמה הפוכה, רע אנושי. למשל מלחמה, זה רע מאוד להרוג אנשים ולהרוס תרבויות שאולי החזיקו מעמד הרבה מאוד שנים, ואולי גם הועילו לעולם באיזושהי מידה. מה נגיד מלחמת מצווה? מה נגיד מלחמת עמלק? הקב"ה הוא ברא עם בעולם שהמטרה זה לחסל אותו, לסלק אותו מבמת ההיסטוריה, להשמיד אותו. זה נשמע נורא? זה נשמע רע אנושי? נכון, אבל הרע האנושי הזה אומר לך, הקב"ה זה קדוש אלוקי. מחות ממך את עמלק מתחת השמיים. והיה בהניח השם אלוהיך לך, אחרי שנגמרו כל המלחמות, ואתה מסתלבט בגינה שלך מתחת לעץ התאנה ושוחה בבריכה, עכשיו אתה מקבל וואטסאפ, חביבי, מלחמת עמלק. צא לי לכם. זה נשמע נורא. אז הנה דוגמה טובה, שטוב, שרע אנושי, הוא קדוש אלוהי. אז קודם כל צריך להתבונן. התבוננות תודעתית, שכלית, מחשבתית. מהו הטוב האמיתי שאני צריך להופיע אותו? גם הטוב האמיתי מבחינה שהוא לא חיצוני אלא פנימי, וגם הטוב האלוקי ולא רק האנושי. ולעומת זאת, מהו הרע? הרע האנושי, הפנימי והאלוהי, שאני צריך להתרחק ממנו, להיזהר ממנו. אז אם אני לא יודע להגדיר את הטוב האמיתי ואת הרע האמיתי, ניקח את הדוגמה של הרע האמיתי, כי אם הזהירות זה סור מרע, והזריזות אחר כך זה עשה טוב, אז אם הזהירות זה סור מרע, אז בעיקר לגבי מה הרע האמיתי. כלומר, עיקר המשפט הזה שהתבונן, מהו הטוב האמיתי שיבחר בו אדם והרע האמיתי שינוס ממנו, ביחס למידת הזהירות, עיקר המשפט הזה, זה הרע האמיתי שינוס ממנו. ממה אני צריך להיזהר? אז קודם כל, אם אני לא מגדיר לעצמי בעולם התודעה, המחשבה של הטוב האמיתי, מהו הרע האמיתי, אז איך אני יכול להיות זהיר בכלל? אז נדמה לי, שני אחת, יהיה נדמה לי שזה נקרא טוב אמיתי או רע אמיתי, ואני יכול למסור את הנפש שלי על הטוב והרע האמיתי המדומים האלה, ונדמה לי שאני זהיר, וזה בכלל לא זהירות. למשל, בואו ניקח דוגמה. בסדר? מה קו פרשת המים, הקו המבדיל, בין מידת הגבורה למידת הפזיזות? קושיה. איפה אני אמור להיות גיבור, ואיפה אני פזיז? מידת הזהירות אמורה לשים את הקו. איך הרב כותב, הרב קוק? צריך להיזהר מהזהירות. אם אתה צריך להיזהר מעודף זהירות, כי אז זה כבר היעדר גבורה. אתה נעדר בעין את הגבורה, את מידת הגבורה. אז אנחנו צריכים להגדיל מה הטוב האמיתי, מה הרע האמיתי. כן.
מצד תארת המחשבה, מחשבות חיוביות, זה כאילו מפליא אותי שכאילו אנחנו צריכים להתבונן במהו הרע האמיתי.
ברור.
ממילא, אם נתבונן במהו הטוב האמיתי, אנחנו נוכל לראות, אוקיי, יש פה כרגע איזושהי מציאות שהיא לא באה בקנה אחד עם מה שכבר התברר אצלנו כטוב אמיתי.
אתה אומר הערה מעניינת, אתה אומר שלא צריך להתבונן מה הרע האמיתי, כי ברגע שנתבונן מה הטוב האמיתי, אז מיני הוא בה. יפה. אז אני רוצה להתקן אותך שבעולם הזה זה לא בדיוק ככה. כי למשל, השם משמואל מסביר שהמחלוקת בין בית הלל לבית שמאי לגבי הדלקת נר חנוכה כדוגמה, האם מוסיף והולך לפי בית הלל או פוחד והולך לפי בית שמאי, אין ביניהם מחלוקת בעצם. אלא כל אחד מדבר על ציר אחר. הלל אומר, אתה רוצה לעשות מה שאתה בחור רוצה, תוסיף טוב בעולם. שמאי אומר לך, בית שמאי אומר לך, אתה רוצה לעשות מה שהשם רוצה, תסלק את הרע מן העולם, תפחית את הרע. אז שבית הלל אומרים לך מוסיף והולך, אומרים לך תוסיף טוב. בית שמאי אומרים לך פוחד והולך, אומרים לך תפחית את הרע. שני מסלולים, שניהם אמת, שניהם נצרכים. זה נכון שבעולם התיאוריה, האוטופי, אם אני שייך להוספת הטוב, במילה אני שייך לרע. אבל זה לא נכון. תראה, אנחנו חיים בעולם, כלומר, הייתי מוכן לקבל את הרעיון שלך בעולם האקדמיה. בלעשות את הפוסט-דוקטורט שלי, הייתי מוכן לכתוב את מה שאתה אומר. אבל כשאתה מגיע למציאות, אתה רואה הרבה פעמים שאדם ששייך אל הטוב, כביכול האוטופי, תמשיך את המשפט הזה, ובמקביל יכול להיות שייך לרע נוראי. לכן, שתי נפשות באדם, הנפש האלוהית, הנפש הבהמית, עשה טוב וסור מרע, לשניהם אנחנו נצרכים.
הם שווים כאילו במשקל?
לא, אבל השם לא שווים. הטוב הוא ערך עצמי, והרע הוא ערך צדדי, חיצוני.
כלומר, הלחימה ברע
אתה עכשיו שואל אותי פרקטיקה. אתה אומר פרקטיקה, תגיד, אני אדם שיש לו רק כוח אחד, במה להשקיע את הכוח? בלסלק את הרע או בלהוסיף טוב? אז יש בזה מחלוקת בין החכמים. כי על הפסוק, סור מרע ועשה טוב, היו כאלה שהסבירו כפשוטו. סור מרע, א', ב', עשה טוב. אז אם יש לי כוח אחד איפה להתחיל, סור מרע. יפה, היו כאלה שהסבירו לא. כמדומני הרד"ק ככה מסביר. סור מרע, מקף, איך? על ידי שעשה טוב. הרמב״ם למשל, בהלכות יסודי התורה, הוא מסביר ככה. יש שתי מצוות כלליות מאוד בפרשת, כמדומני, אמור. מצווה לא לחלל את השם, ומצווה לקדש את השם. אסור מרע, אל תחלל, אל תיצור חלל, ולקדש, תעשה טוב. יופי. עכשיו, לכאורה יש שתי מצוות שונות, ובעת להלכה, יש שתי מצוות שונות, לא לחלל את השם, ולא לקדש את השם, יש לכל אחת מהמצוות האלה את הפרטים שלה וכו'. יפה. בתורה, הפסוק נאמר ככה, לא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אסור מרע, ועשה טוב. יפה, עד לכאן הפסוק. הרמב״ם, כשהוא פסק להלכה בלכות יסודי התורה, את שתי המצוות האלה, הוא כתב ככה. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול והנורא, זה משהו כזה, ומצווים שלא לחללו. שאלה, למה הרמב״ם שינה את סדר הפסוק? בפסוק כתוב, לא תחללו, ונקדשתי. הרע אומר, קודם כל תקדש, אחר כך אל תחלל. יכול להיות שהרמב״ם כמחנך ולא רק כפוסק הלכה, יודע שאם אנחנו רוצים לסור מן הרע, לא לחלל, אנחנו צריכים לעשות טוב. ניקח דוגמה. אחד הולך לצבא, מגייס לצבא. השאיפה שלו זה לא להתקלקל מבחינה דתית. אני רוצה לשמור על הסטטוס הדתי שלי, לא רוצה לרדת. יפה. היית בצבא? יופי. מה יקרה לאדם כזה? שרוצה לשמור על הקיים. מדרדר. בטוח ייפול. אין מצב ששמור על הקיים. חביבי, אתה לא מתקדם, אתה נופל. אין סטטי. אתה לא מתקדם, אתה למטה. יפה. מה נגיד לאדם כזה? נגיד לו, חביבי, אתה לא רוצה לשמור על עצמך ולא ליפול. אתה צריך לראות את צהל, חוץ מהשליחות הציבורית שלך, ויותך חלק מהם ישראל וכו'. אתה צריך לראות את המציאות הזאת כמקדמת אותך מבחינה רוחנית, ערכית ומוסרית. אם אתה תרצה לנוע על ציר ההתקדמות, יש סיכוי שגם לא תיפול. אז בואו נסכם, אם כן, את החלק הזה. כדי להיות זהירים, אנחנו צריכים פיקוח, אי אפשר לנוע תוך כדי תנועה, אי אפשר להגיד, טוב, יאללה, נזרום ספונטניות, זה לא עובד בצורה כזאת. צריכים לפקח, הפיקוח הוא פיקוח שכלי, ויש בפיקוח הזה שני ממדים. הפיקוח מהממד הראשון שלו, זה בניין התודעה, בניין המחשבות, להגדיר את הטוב האמיתי אל מול הרע האמיתי, בין הטוב הפנימי ולא החיצוני, הרע הפנימי ולא החיצוני, ובין הטוב האלוקי ולא רק האנושי, הרע האלוקי ולא רק הרע האנושי. זה הממד הראשון, בניין התודעה. הממד השני, זה כבר הממד המעשי. בעזרת השם, בפעם הבאה, שמתחילה עכשיו. עדיין עבדי הטלוויזיה ענן. מתחילים אלעד. הם יחתכו אחר כך אלה. אלעד. אלעד. מה אתה פעם שאני רואה את זה?
מה?
שהפעם הבאה מתחילה עוד 5 שניות?
לא.
אתה מכיר את זה מרב שרקי? כן. סליחה? אלעד מתחילים. טוב. שלום לכולם, אנחנו הגענו להשקפה השנייה הנצרכת כדי שאדם יפקח על עצמו ביחס למידת הזהירות, כפי שראינו בתחילת פרק ג' בפעם הקודמת. הדבר הראשון הוא הגדרת השכל, בניין התודעה המחשבתי, להגדיר מהו הטוב האמיתי והרע האמיתי, כשאמרנו שהטוב האמיתי הוא פנימי ולא רק אנושי אלא גם אלוקי, והרע האמיתי הוא פנימי ולא רק אנושי אלא אלוקי. אז זה הממד הראשון, בניין המחשבה. התבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שנוס ממנו, כשביחס למידת הזהירות, החלק השני של המשפט הזה יותר רלוונטי, מה הרע האמיתי, כלומר ממה אני צריך בעצם להיזהר. יופי, החלק השני, אחרי שהאדם סידר לעצמו את עולם המחשבות, אם הייתי אומר את זה אחרי בצורה מאוד טכנית, שם בסל של הרע האמיתי את כל מה שהוא הרע האמיתי, אז יש לו עכשיו בסל שלו את כל מה שהוא צריך להיזהר ממנו. צריך להתרחק מזה. אני רק רוצה להזכיר שום מה שהזכרנו פעם קודמת, שהמגמה של הזהירות, של הגבולות, זה הזוהר. אז אנחנו רוצים להגיע לטוב האמיתי. הדרך היא גם דרך ההתרחקות מהרע האמיתי. אז אחרי שהגדרנו על עצמנו מה הטוב האמיתי ומה הרע האמיתי, בעולם התודעה, בעולם המחשבות, בבית המדרש, בשיעור, סידרנו את עולם המחשבות, סידרנו את השקפת העולם, שמנו גבולות גזרה, דייקנו את המטרות ואת המגמות, מצוין. עכשיו, רגע, מה קורה בפועל? המשבר הגדול ביותר בחייו של אדם, זה שעולם התודעה שלו, עולם המחשבות שלו, עולם הערכים שלו, לא מתממש במציאות. יש פער בין תפילין של ראש לתפילין של יד. הוא מדבר בין תפילין של ראש לתפילין של יד. הוא מנתק בין עולם המחשבות, מבחינת תפילין של ראש, לעולם המעשים, מבחינת תפילין של יד. לכן, הדבר השני, כשאדם צריך לעשות כדי להיות זהיר, הוא, והשנית, על המעשים אשר הוא עושה. מה קורה איתך בעולם המעשים? לא בעולם התודעה. ובעולם המעשים, אדם צריך לראות מה הוא עושה, לא רק בזמן המעשה, אלא אפילו לפני המעשה ואחרי המעשה, כבר אני קורא, וכאן יש נקודה מאוד עקרונית ברמח"ל. כשאדם עושה מעשה, האם הוא יכול להיות אובייקטיבי ביחס למעשה שהוא עושה בזמן המעשה? הוא יכול להסתכל על המעשה הזה מבחוץ? היו, איני בדיבור? לא. אני עכשיו נמצא בבניין הזה. אני לא יודע מה יש פה בכל הבניין הזה. אני רואה מקסימום את התקרה. כדי שאני אדע מה קורה בבניין, אני צריך לצאת החוצה, מחוץ לבניין. אני עובר לצד השני של הכביש, מסתכל על הבניין מרחוק. יש פה כמה קומות, כמה חלקים. מעניין. זאת אומרת, כדי לפקח על המעשה, אני לא יכול לפקח על המעשה רק בזמן שאני עושה את המעשה, אף על פי שוודאי שבזמן אני עושה את המעשה, אני צריך לשים לב מה אני עושה. לא יכול להיות שהרגשות ישתלטו עליי, ופתאום אני משתגע, משתולל. כמו שהגדירו הפסיכולוגים המודרניים, שהאדם, שהשכל, הסתלק ממנו, בזמן שהוא עושה איזשהו מעשה, כי הוא כועס, דיבור בעיקר על מידת הכעס, גם חל במידת הכעס מדבר על זה, במידת הנקיות, שהוא מסכים למידת הכעס, אז האדם נהפך להיות אדם חסר דעת, יצאתי מדעתי, אין לי דעה יותר, ואז אומרים הפסיכולוגים המודרניים, שהאדם הזה נקרא משוגע זמני. בנקודת הזמן הזאת שאין לו שכל, הוא משוגע. למה? כי העולם הרגשי שלו השתלט עליו. והעולם הרגשי שלו מנהל את החיים, ולא השכל. אז ברור שבזמן המעשה אני צריך לשים לב מה אני עושה. אני יכול להגיד, בזמן המעשה הזה פעולה טכנית תפקודית, וזה רגש טבעי שכרגע מתפרץ. בזמן המעשה אני צריך לשים לב מה אני עושה. אבל, גם כשאני מסתכל על המעשה, בזמן המעשה, אני עדיין בתוך המעשה. אז אני לא יכול להסתכל על זה באופן יחסי מבחוץ. לכן צריך להסתכל על המעשים גם לפני שאני עושה את המעשה בפועל, וגם לאחר שעשיתי את המעשה בפועל. כי כשאני מתבונן על המעשים לפני ואחרי המעשה, אני באופן יחסי אובייקטיבי ביחס למעשה. כי כשאני בזמן המעשה, במציאות פרקטית שהמעשה נעשה, אז אני לא אובייקטיבי. אז הדרישה של הרמח"ל כאן היא דרישה חמורה מאוד. א', להיות אדם שמפקח על המעשה בזמן המעשה, כלומר כל מעשה שאנחנו פועלים בזמן הפעולה, בזמן המעשה עצמו, להיות אדם שהתודעה שלו, השכל שלו, הוא זה שמניע את המעשה הזה. הוא מקור המעשה. לא הרגשות, לא תפקודים טכניים, שכל נקי. זה מסובך מאוד בזמן המעשה לנהל את המעשה מתוך שאתה מפקח על המעשה. קשה. חוץ מזה, אף על פי שזאת מדרגה גבוהה, יש גם נוסף לזה, לפני המעשה ואחר המעשה, לבדוק את המעשה, כי אז יש פה כבר אובייקטיביות באופן יחסי. בואו נקרא את זה רגע. והשנית, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע, כלומר, לאחר שאדם יגדיר בעולם התודעה שלו, בעולם המחשבות שלו, מהו טוב ומהו רע, מהו טוב האמיתי, מהו רע האמיתי, עכשיו יבדוק את המעשים, האם המעשים מממשים את הטוב האמיתי, ונזהרים מהרע האמיתי, וזה א', בשעת מעשה, שלא העולם הרגשי או התפקודי השתלט עלינו בזמן מעשה, וב', ושלא בשעת מעשה. כי אז שלא בשעת מעשה, אדם באופן יחסי יותר אובייקטיבי, כי הוא מבחוץ, כי הוא לא בתוך התפקוד הטכני, הוא לא בתוך ההרגשות המעורבות במעשה הזה. אומר הרמח"ל, בשעת מעשה, שלא יעשה שום מעשה, מבלי שישקול אותו במוזנה, זאת הידיעה. טוב, זו דרישה באמת חמורה, דרישה קשה. נכון, ספר מסילת ישרים הוא הספר הבלתי נגמר. למה? כי אנשים מתייאשים באמצע הדרך. אפשר להתייאש כבר במשפט הזה. עולם, לבנות את עולם התודעה בשיעור יפה עכשיו, זה נחמד. זה קיבלנו 100. יפה. אבל מה קורה כשזה מגיע לעולם המעשה? בין בזמן המעשה, בין לפני ואחרי המעשה. אני יכול להציע הצעה? אכפת לכם לשמוע דוגמה? יו, שלום, יש שיעור פה. דוגמה, אכפת לכם לשמוע? יפה. אדם בנה את עולם תודעתו, ברור לו, שהוא צריך להיות איש אמת. איש אמת זה אומר, שאם במקרה הוא יתנגש איזושהי תאונת פחחות קלה, הוא דובר אמת. הוא שייך לאמיתות, הוא יודע איזה שריטות ודפיקות היו לו באוטו לפני, ואיזה שריטה או דפיקה או פגיעה היא כרגע מהתאונה הזאת. יפה. בזמן שקורה המעשה, פאק, התנגשות. זה קרה לי לפני יומיים. אין אדם מדבר אליי מרורי ליבו. וממציאותו המעשית. כן. יפה. ומכספו. יפה מאוד, זו מילה חשובה. כן. אז מה קורה לרבים מהאנשים בסיטואציה הנתונה הזו? לא. מישהו דפק אותך. שריטה. הוא אשם. עליו הביטוח. יפה, בוא נלביש עליו את כל האוטו. הוא פגע מקדימה, אני אמציא שהוא הגיע מאחורה, מהגג הוא הגיע, מטוס הגיע. ובפרט אם זה בנקודת הפגיעה, אז בוא, יש כמה עוד כמה עוד כמה ב... ברדיוס של החצי מטר הזה. יאללה, אודרוב, למה לא? נכניס את הכל. איך אמר לי אתמול יהודי? לא קשור למה שאני אספר לכם על הפחחייה הקטנה שאני עובר עכשיו, אבל אמר לי יהודי שגם הייתה איזו תאונה שלא הייתה, הייתה קשורה לה, אבל לא בגללו. אמר לי, שעתיים אני מתלבט עם עצמי, אם להגיד שזה אני, לשים את הפתק או לא. קודם כל, דובר אמת. זה שאדם מתלבט, והוא מודע לזה שהוא מתלבט, יש אדם שלא היה מתלבט, היה נעלה משם וזהו. יפה, הוא מתלבט, כבר מדרגה. בית, בסוף, שם פתק, אמר זה אני. יפה מאוד. אז הנה אתה רואה בזמן מעשה, אדם למד בבית המדרש, שלהיות דובר אמת ולא לשקר, ומזונותיו שאדם קצובים לו מראש שנה, ראש שנה, וכו'. כשאתה מגיע לסיטואציה, פה פתאום הרגשות מתחילים להתערבב לך, כל מיני עניינים צדדים אחרים הולכים להתערב לך, הכיס אמרת מקודם. אז בשעת המעשה מה קורה? הידיעה מכריעה לך את החיים או לא? עכשיו, כדי שבאמת שאדם מגיע לשעת המעשה, אז לא הרגשות השתלטו עליו, ולא הלחץ החיצוני השתלט עליו, אז הוא צריך, כמו שכאן הרמח"ל אומר, צריך לשים את עצמו במשקפת השכל לפני המעשה ואחרי המעשה. כלומר, אני אומר רגע בצורה טכנית, אם המעשה הזה יקרה לי, איך אני מגיב? קודם כל, בניתי עולם תודעה. הלאה, ב', לפני מעשה. אם המעשה הזה יקרה לי, איך אני מגיב מתוך עולם התודעה הזה? התודעה אמרה לי דובר אמת? אז אני אגיב אמת. אני אגיד זה רק נקודה, זאת לא משהו אחר. זה מה שהרמח"ל כאן כותב. סליחה? אתה אומר שיהיה הרבה יותר קל. נכון, אבל אתה אומר שיהיה הרבה יותר קל מניסיון, זה כבר שוב בפסיכולוגיה. יהיה הרבה יותר קל לאדם להגיב על פי תודעתו בזמן מעשה, אם הוא סידר לעצמו במחשבות, מה יקרה כשהוא יגיע לסיטואציה הזאת. כן, הרבה פעמים כשאנחנו מתכוננים למשהו ורוצים לעשות אותו טוב, אז כשאנחנו מתכוננים לדבר הזה, בגלל שאנחנו שמים את עצמנו בסיטואציה הפוטנציאלית או העתידית וכו', כשנגיע למעשה עצמו, אנחנו נעשה אותו בסדר גמור, כי התכוננו. נכון? אחד צריך לנאום נאום מול קהל. א', הוא צריך ללמוד את המילים, וב', הוא צריך לעמוד עם ביטחון וחריזמה ומסודר ו... יפה. אם הוא בא ספונטני, טוב, אז יכול להיות שיש שם תקלות. אבל אם הוא קצת הכין את עצמו, איך הוא בא, איך הוא מגיב, איך... יש יותר סיכוי שיהיה בסדר. ככה זה עובד. אז גם ברמה הנפשית, גם ברמה המוסרית, ככה זה עובד. לכן, בשעת המעשה, כדי להצליח בשעת המעשה, אז כנראה שמה שיכול לעזור לנו זה שלא בשעת המעשה. אז עוד פעם. והשני, אני קורא ממהיר, והשנית על המעשים אשר הוא עושה לראות אם הם מכלל הטוב ומכלל הרע, וזה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה, שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזני הידיעה, בשעת המעשה, שזה קשה מאוד, כמו שאמרנו, כי מעורבים פה כל מיני גורמים חיצוניים כמו רגשות, לחצים מסביב וכו'. ב', ושלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו, תראו איזה יופי, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, כאן הוא מדבר בעיקר ביחס לעבר. כן, האם נהגתי כשורה? כן, אתה לא יכול להגיד, חביבי, מה שהיה נגמר מת. לא. מה שהיה צריך להיבחן האם נהגתי נכון. א', כי אם לא נהגתי נכון, צריך להודות על האמת, לעצמי, כלפי שמיה, אולי לבקש סליחה ממישהו וכו'. וב', רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, אז יכול להיות שהסיטואציה הזאת, בלבוש כזה או אחר, היא תחזור עוד פעם. אז זה לא רק תיקון העבר, זה גם הכנה לעתיד. שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, דרך אגב, זה נקרא על פי חכמי המוסר חשבון נפש. כן, בעלי המוסר דיברו הרבה על חשבון נפש. זה כתוב בהרבה ספרים שנהגו לעשות חשבון נפש כל לילה. הרב קוק כותב באורות התשובה כל ערב שבת. באורות הקודש הוא כותב כל לילה. זוכר, לחזור לעצמך ככה, להחזיר בראש מה קרה איתך היום. אנחנו לא... וידאו, בסדר, אבל... בגדול, אם היו דברים, נגיד, קצת חריגים, אז אנחנו שמנו לב לזה גם בזמן המעשה. אולי אם אנחנו מספיק ערניים ודקים ביחס למעשים שלנו, אז אתה מחזיר לעצמך את הסרט, פחות או יותר, של הדברים העקרונים שקורא לך במשך היום, ואתה יודע לזהור. אתה אומר, רגע, פה קצת פיקששתי, פה דווקא הייתי לא רע, וכו'. ואז א', זה מתקן את העבר. וב', אתה בונה את עצמך יותר נכון לעתיד. אז בישקול אותם, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשה, וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש מהרע למה נדחה אותו, ומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו, ואם ימצא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו, זה כבר קשור לדרך המעשית איך לעשות את זה, איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע ההוא ולהתאר ממנו. כלומר, זה לא פשוט. נגיד שזיהיתי איזשהו מעשה רע, או איזושהי זווית, או צד מסוים במעשה שהוא רע. יפה. עכשיו אני הגדרתי לעצמי שהוא רע, רוצה להימנע ממנו לפעם הבאה. נו, אני צריך עכשיו תחבולה איך אני עושה את זה. אז זה יגיד בהמשך, זה הפרקים הבאים. איך אני קונה את המידה ואיך אני נזהר לא להפסיד אותה. בסדר? טוב, אז אם כן, מה התקדמנו היום בחלק הזה? ראינו שלא רק מספיק, אי אפשר להסתפק רק ביחס לפיקוח תודעתי, אלא גם לפיקוח מעשי, בין בזמן המעשה, בין לפני ואחרי המעשה, ואז האדם באמת יכול, יש יותר סיכוי, שגם בזמן שהמעשים נעשים, אז הוא יגיב יותר נכון. טוב, באמת ספר מציאת השערים הוא ספר לא קל. הוא ספר לא קל, קודם כל להבנה מספיק מעמיקה, כי לכאורה זה נשמע טכני פה, ובית הוא לא קל לקיום. זה מאוד קשה להיות אדם שכל החיים שלו מנהלים בפיקוח השכל. כמובן, לא לאבד את הרגש הטבעי שלך, לא לאבד את היכולת התפקודית הטכנית המעשית שלך, בסדר, אבל שהשכל תמיד יהיה מכוון. השכל מנהל, זה מסובך. אז הרמח"ל מעמיד לפנינו משימות לא פשוטות. אבל אנחנו לא מתייאשים. הספר הבלתי נגמר, אנחנו נמשיך ללמוד. ואולי גם משהו ליישם ממה שכתוב. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו. יישר כוח.